החתול במגפיים. שארל פרו כתב את מעשיית החיות הזאת בסוף המאה ה-17. אגדת עם אירופאית. האחים גרים כללו אותה בקובץ המעשיות והאגדות, אגדות העם שלהם בתחילת המאה ה-19. גם לפני שארל פרו, כבר במאה ה-16, עברה מפה לאוזן מעשייה דומה, ולחתול במגפיים יש גם הסתעפויות ושלוחות אצל אריך קסנר, באולפני וולט דיסני, ואפילו בסדרת סרטי שרק. אז מה הסיפור? מעשה בתוכן שהלך לעולמו והוריש לבנו הבכור את תחנת הקמח. לאמצעי את החמור, לבן הצעיר הוא הוריש חתול. חתול. בן התוכן המאוכזב הבין שלכל היותר הוא יוכל לאכול את החתול, ואפילו גם להכין כפפות מהפרווה שלו. אבל החתול מבטיח לו שאם הוא יקבל ממנו סק וגם מגפיים, החתול יוכיח לו שמנת חלקך אינה כה גרועה כפי שנדמה לך. ובאמת החתול בעורמה, בקסם, בנחישות, ביצירתיות, מצליח להשיג לבן התוכן הכל. גם בגדי מלכות, גם רכוש, גם להפוך את הנסיכה לאשתו ולגור איתה בארמון. פרופסור יגאל שוורץ, בן אדם רציני לכל הדעות, ראש מכון הקשרים לחקר הספרות העברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, יצא לחקור את מעשיית החיות הזאת של שארל פרו. למה לחתול יש מגפיים? נקרא הספר החדש של פרופסור יגאל שוורץ. שלום יגאל.
שלום ציפי. לא, עכשיו אני יודע שאני בן אדם רציני, אני צריך להתנהג בהתאם.
אתה בן אדם מאוד רציני. אז למה חתול?
קודם כל, זה באמת, יש סדרה גדולה כזאת של מעשיות, שבהם יש הלפר כזה, שיש מי שעוזר לכל מיני מסכנים לממש את ציפיותיהם, את ה-wishful thinking שלהם. וחתול פה בסיפור הזה, משום שהוא צריך לצאת ולבוא גם בבתים וגם בטבע, וחתול זה מין חיה כזאת שהיא בין לבין, והיא גם אחת שיודעת לעשות חן מצד אחד, ומצד שני היא גם יודעת, כמו שרודיארד קיפלינג כתב בסיפור הנפלא שלו לחתול שהלך לבדו, היא גם יודעת לדאוג לאינטרסים של עצמה. וכמובן בגלל שהוא תמיד נשאר איכשהו בחיים על פי האגדות, ויש לו 9 נשמות וכל מיני עזרים נוספים חשובים.
אז למה דווקא מגפיים? למה לא כפפות, או מעיל, או כובע?
רגע, קודם כל, את חייבת להגיד שזה נורא כיף לשאול, אז למה דווקא? עכשיו, באמת, כאילו, אני שמתי את עצמי בדיוק במקום שאת שמה את עצמך עכשיו, וחזרתי להיות ילד, כי כל מה שאלתי למה. וזה נורא כיף, אני חושב. למה מגפיים? מגפיים בגלל, קודם כל, שהמעשייה נכתבה, או עובדה יותר נכון, על ידי שארל פרו, בתקופה החצרנית, שאנשים הלכו עם בגדים מאוד מפונפנים. ומגפיים זה היה חלק מהעניין, וככה הוא היה יכול להיות כאילו איזה סימן מעמד. החלק הכי קריפי של העניין של מגפיים, בעיניי, וזה באמת מה שהטריד אותי, זה שזה סוג של מסכה, שבדרך כלל באמת שמים על הפנים, אבל הוא שם אותה על כפות רגליו. קודם כל זה הופך אותו מהולך על 4 להולך על 2, וכבר זה די מפחיד. והדבר השני הוא זה שזה מסתיר את כפות רגליו. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים איך הם נראות. וכפי שהוא מתנהג, ועל רקע המקבילות של הסיפור הזה בכל מיני מקומות, יכול מאוד להיות שהחתול החמוד הזה, במרכאות, הוא שליח של השטן, והשטן כידוע ניכר ברגלי העד שלו, בתפריו. בפרשנות מסוימת, כמו שראיתי, יש שם כמה סוגי פרשניות, בפרשנות מסוימת הוא יכול להיות הנציג של השטן עלי אדמות.
אבל איך ייתכן, יגאל, שהחתול הזה, בסך הכל חתול בית, חתול תחנת קמח, איך יכול להיות שהוא מצליח להפחיד, להקסים, לתפעל, לשקר, לנחס רכוש עצום לבעלים שלו, ואף אחד, אפילו לא המלך או המפלץ, מתנגד לו, מגלה את הבלוף שיש כאן?
כי הוא טריקסטר. זה התפקיד הזה שיש בכל התרבויות, לאו דווקא לחתולים, נניח באמריקה זה לקיוטי, במקומות אחרים זה נניח בניו זילנד זה הקווי, שהם מאוד מתוחכמים. עכשיו, התחכום שלהם הוא זה שמזהים את נקודת התורפה של היריב, ושהיא גם קצת נקודת התורפה שלהם, וזה משהו מאוד מעניין בסיפור הזה, וזה בעיקר בסיפור שבנינו שילוב של טיפשות ויוהרה. למשל המלך הוא נורא גרגרן, מה שאריך קסנר מאוד הדגיש, והחתול מביא לו כל מיני מתנות, עד שהוא מכניס לו לראש, כמו בפרסומת, שיש דבר כזה שקוראים לו הרוזן קרבאס, או כזה השם שהמציא לבעלים שלו, עוד פעם הרוזן קרבאס, עוד פעם הרוזן קרבאס, כמו ברדיו ובטלוויזיה, ואז הוא חושב שהוא כבר מכיר אותו, ואז באיזשהו שלב, המלך יוצא לטיול, החתול יודע לאיפה הטיול, אומר לבן הצעיר, לתוכן הצעיר, תקפוץ למים, עירום ועירייה, כאילו עכשיו אתה כמו חדש, ואז המלך אומר, הצילו, 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 ושמים עליו בגדים. עכשיו, לפי הנורמות של התקופה הזאת, שפירו יורד אליהם, הבגד, לפי אחת התפיסות, הבגד הוא אדם. בן התוכן נכנס למים בן תוכן, יוצא משם לובש בגדים של המלך, או של חלק מהזרף, תלוי בגרסה, ואז הוא נעשה, רק בגלל הבגדים, נסיך. ופירו אומר, תראו מה קורה אצלכם, אצלכם הכל זה הלבוש, הכל זה החיצוני, הכל זה זה המידות. עכשיו, החלק הכי שעליי עבד בתור ילד והפחיד אותי, ובגלל זה כנראה ניגשתי למעשייה הזאת בגרסה הזאת, זה הסיפור הזה באמת של הענק, כי הענק הוא בעצם החתול במהדורה הרבה יותר מפחידה. החתול יודע להתחפש, אבל הוא לא יודע להשתנות, הוא לא יכול להפוך לעכבר או לאריה. אבל בסוף הסיפור הזה, הרי החתול צריך להשיג, כמו שאמרת בתחילת דברך, צריך להשיג לה נסיך גם ארמון. מאיפה יהיה לו ארמון? אין לו ארמון. אז הוא הולך ומוצא בקצה הממלכה איזה ענק אחד שיש לו ארמון נורא גדול, והענק הזה יש לו רק נקודת חולשה אחת, חנפנות עובדת עליו. ואז החתול אומר, תתחפש לאריה, הוא מתחפש לאריה, תתחפש לזה, הוא מתחפש לזה. הוא אומר, ועכבר אתה גם יכול להיות? אז הוא אומר, כן, הוא לא חושב כי הוא יהיר, הוא מתחפש לעכבר והחתול טורף אותו. וגם פה, כמו במקרים הקודמים, הוא מנצל את התמימות, בדיוק כמו שהוא מנצל את התמימות של המלך ושל כל החיות שהוא בדרך לוחד בשביל המלך, ובמידה מסוימת אפילו את התמימות של בן התוכן עצמו, שבגלל שהוא סוג כזה של תמים גיבור, זה עובד לטובתו, אבל בדרך כלל זה עובד לרעת הרעים ולטובת הטובים.
יש כמה וכמה גרסאות לסיפור הזה לפני ואחרי פירו, ואתה אומר יש גם כמה קריאות אפשריות, חלקן פסיכולוגיות, חלקן פוליטיות, חברתיות, ואתה מתמקד בשתי קריאות. אתה יכול בקצרה להסביר לנו מהן הקריאות האפשריות האלה?
כן, אני אנסה. אחרי שמישהו יהיה מלאי שאני צריך לדבר פשוט, אני אנסה.
מישהו זה אני יודעת, תודה, כן.
אני מודה, לא בפעם הראשונה, כבר שעד עכשיו עברתי את המשוכה. כן, אפשר לקרוא אותו בצורות שונות, ומה שמצחם בעיניי בגלל האופי שלי ובגלל התקופה, כי זה סיפור שהוא מעוגן בתקופה מסוימת, של באמת, של לואי 14, שהמלך השמש הביא את אירופה לסי מבחינת ההדר וחצר המלכות וככה, אז יש קריאה אחת שהיא בעצם קריאה שאומרת, זה, אנחנו, טוב לנו, אנחנו העשירים והאצילים, טוב לנו שהמצב הוא כמו שעכשיו, שיש מעמדות, שיש פאודלים, שיש עיקרים, ופה אנחנו שומעים סיפור שבעצם אומר שכל מי שמנסה לשנות את זה הוא דביל, כי בסופו של דבר המערכת היא מאוד נוקשה ולא תהיה פה מוביליות, לא משנה מה. וזה בא לידי ביטוי, למשל בעניין הזה שהסיפור מסתיים בשורה, שכתוב שמאותו יום והלאה הנסיך, זה היה הנסיך, הוא התחתן אישה והחתול, היה ראש השרים ולא אכל יותר עכברים. עכשיו, כל בן אדם שמגיע לפואנטה הזאת אומר, אוקיי, בסדר, ברור שזה מעשייה מטומטמת, לא מטומטמת במובן הזה, במובן של המציאות, לא של הסיפור, שברור לגמרי שכמו שחתול תמיד יוכל עכברים, אז תמיד עיקר יישאר עיקר, ותוכן יישאר תוכן, ומלך יישאר מלך. אז זו אופציה אחת. והאופציה השנייה היא האופציה החתרנית, שזה בעצם המוטיבציה היסודית של סיפורים עממיים שהעם מספר, סיפורים תמיד שעובדים לטובת החלש. ונגד החזק, והחזק מוצא כמו תמיד בעיקר בצרפת, גם זה צריך להגיד, כמטומטם, נפוח, טמבל שאפשר לעבוד עליו, ומהזווית הזאת אפשר לראות איך החתול בתחבולות מאוד עדינות וממזיריות מצליח לסדר את כל הרשעים והחזקים ולעבוד על נקודת החולשה שלהם ולהשיג כל מה שהוא רוצה.
ואתה פרסמת לפני 7 שנים יגאל שוורץ את מקהלה הונגרית, גם שם לקחת יצירה ספרותית, את גמדים על הפיג'אמה של הסופרת רות אלמוג, וממנה, 30 שנה אחרי שהיא נכתבה, יצאת לחפש את הילדות שלך. אפשר להגיד שיש דמיון מסוים בין המחקר הזה על החתול במגפיים?
נכון לגמרי, אני חושב שאני מתאהב בצורה הזאת. את לא אמרת למאזינים שהסיפור שרות אלמוג כתבה היה לפי מה שאני סיפרתי על עצמי. כאילו, אני נורא מאמין שתרבות זה שכבה על שכבה על שכבה. אתה יודע, כשהייתי נניח נער, לא אהבתי את החיפושיות. אהבתי את הביצועים של נניח שירלי בייסי או ג'ו קוקר, או אני לא יודע מי, על החיפושיות. זאת אומרת, אני אוהב את הטייק אוף. וגם פה וגם פה, נורא כיף לי לעשות פירואטים, כל מיני, אתה יודע, שפגטים וכל מיני תרגילים, על בסיס משהו שכבר מישהו עשה, שהוא במידה מסוימת הוא הרשת ביטחון שלו. את מבינה? כי הסיפור הוא שם. יש לו כל מיני תרשנויות, ואז אני יכול במסגרת הדבר הזה לכבול את עצמי כמו אודיני לפרשנויות האלה ולצאת. יש פה גם עניין, בתור פסיכולוגית, את בוודאי יודעת, יש פה עניין מאוד מאוד עמוק מבחינה פסיכולוגית מבחינתי. אני צריך להסתבך ואחרי זה להיות מסוגל לצאת מהספח. ואני עושה את זה לא פעם, לא תמיד בהצלחה.
תודה רבה. תודה רבה, יגאל שוורץ. למה לחתול יש מגפיים? הספר הזה הופיע בהוצאת מכללת לוינסקי לחינוך, יחד עם הוצאת הספרים מגנס. תודה, יגאל.
תודה רבה.